ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף קוף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 23 שורות מראש העמוד, קצת פחות מאמצע עמוד. אנחנו פותחים עם פסוק, ואנחנו גם ממשיכים בנושא של בלעם הרשע. הפסוק במדבר, פרק כ"ד פסוק כ"ג: וישא משאלו ויאמר, אוי מי יחיה משומו כאיל. אמר רב יוחנן, אוי לא לאומה שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לבניו. הכוונה, אוי לו לאומה שיעלה על דעתה לעכב את ישראל בזמן שהקדוש ברוך הוא מחליט לפדות לגאול את בניו. מי, ממשיך הגמרא, מי מטיל כסותו בין לוי ללוויה בשעה שנזקקים זה עם זה? סכנה גדולה ביותר. הפסוק, וצים מיד קיטים. זה חלק מהנבואה שנשמע מפי בלעם. אנחנו ממשיכים פה, וזה היה ציטוט מפסוק חף דלת. אמר הרב, ליבון אספיר. רש"י על זה אומר, שזה חיל ימי שבא מרומי. רש"י, ליבה אספיר, דקיטים היינו מקום ששמו כך. ובהמשך אנחנו נראה שמדובר פה ברומי. אמר רב, ועינו אשור ועינו עבר, עד אשור קטלי מקטל. מכאן ואילך, שיעברו את האזור של אשור, יפסיקו מלקטול, משבתי שיבודי. רק הכוח הצבאי הזה, הם רק ישעבדו את אנשים, ישמעו עליהם לשם אוכלוסייה שיכולים לשבד אותם. הגמרא ממשיכה, הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך. עכשיו, קודם כל תשימו לב שכאן אנחנו מתחילים מה שאנחנו מגדירים כנקודה ארוכה. לשוני, מה שקראנו, בלעם אומר לבלק, אני אתן לך עצה אשר יעשה העם הזה לעמך. עמך לעם הזה מבעי עלי. היה יותר נכון, יותר מדויק להגיד שאני אתן לך עצה עבור עמך שיעשו לעם הזה לעם ישראל. אז למה זה לא כתוב ככה? אמר רבי אבא בר כהנא, כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים. כדי להבין את זה, אנחנו נפנה לרש"י, וגם נציין שלרש"י יש שתי גישות. אנחנו נקרא את הגישה הראשונה של רש"י בסוף הטור הראשון, ותולה קללתו בחברו, וכך בלעם לא רצה לתלות שפלות זה בבלק, שיהיה הוא צריך לבקש עיצה איך ייכשלו בישראל. לכן, לבינתיים, לכן לא כתוב בפסוק אני אתן לך עיצה אשר יעשה עמך, כי זה מראה שבלק הוא שזקוק לעיצה, והמצב הזה זה נחשב מצב ירוד או שפל, לא נעים לבן אדם שהוא זקוק לבקש עצה. אז לכן בלעם נזהר ולא אמר כך, אשר יעשה העם הזה לעמך, אלא לא, זה מה שהוא אמר, במקום למה שהיה צריך לומר, אני אתן לך עצה אשר יעשה עמך לעם הזה. הרש"י ממשיך, אלא בישראל תלה השפלות לומר שאין צריכים לעצה, שיקשלו בה בני מואב, שלא תתקוף יד מואב על ישראל, והיינו דכתיב אשר יעשה העם הזה לעמך. כאילו העם הזה, העם ישראל, הם זקוקים לעצה כדי להפיל אותך. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אמר לו בלעם, אמר לבלק, אלוהיהם של אלו שונא זימה הוא, הקדוש ברוך הוא שונא זנות וזימה, והם היהודים מתאבים לכלי פשטן, הם חומדים בד פשטן. בואו ועשייך עצה, עשה להם קלעים כמו אוהלים וילונות, ושיב בהן זונות, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים, ואם אכו להם כלי פשטן. עשה להם קלעים מער שלג עד בית הישימות, שמות של מקומות. רש"י כותב בערבות מואב מהר שלג סניר, וכפי שקראנו עכשיו שבאוהלים האלו בפנים, מבפנים יהיו הצעירות ומבחוץ הזקנות. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לו הזקנה, אתה מבקש כלי פשטן? זקנה אומרת לו בשווה, בשווה, כאילו היא אומרת את המחיר בשוק של אותם בדים, וילדה אומרת לו בפחות, שתיים ושלוש פעמים. זה היה חוזר על עצמו, יצאו היכרות, ואחר כך אומרת לו, הרי אתה, הרי את כבן בית, שב ברו לעצמך מה שאתה רוצה, וצרצורי יין של יין המוני מונח אצלה. יש דיון במפרשים מה זה, מה, למה הכוונה בדיוק יין המון, המון, הרי אנחנו מדברים על בנות מואב כעת. בכל אופן זה יין של גויים, וצרצורי הם בקבוקים או נודות שהכילו את היין הזה, מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין של נוחים. אנחנו מדברים בתקופה מקראי ומוקדמת, שעוד לא עוד לא אסרו מה שאנחנו מכירים כיין, כסתם יינם, יין שנוחים שאסור לנו, אבל הגמרא מוסיפה שלא נאסר אז המשקה הזה יין של גויים. אמרה לו, רצונך שתשתה כוס של יין? כיוון ששתה ברבו היצרה ברבו, אמר לה, ואותו יהודי כבר אומר, אשמעי לי, בוא נהיה ביחד. הוציאה יראתה מתוך חיכה, אמרה לו, עבוד לזה. אז היא הוציאה פסל קטן מתוך חיכה, ואמרה, לפני שנהיה ביחד, תעבוד לזה, לאליל. אמר לה, הלא יהודי אני, דבר מאוד יפה פה, שלמרות המצב של השכרות, הוא לא שכח שהוא יהודי. ואמר, אני בתור יהודי, לא יכול. אמרה לו, מה אכפת לך, כלום מבקשים ממך, אלא פיעול. מה סך הכל אתה צריך לעשות? לפעיר עצמך עם עין. מה זה? אחרי שאדם יוצא מהשירותים, הוא מנקה את עצמו. אז זה מה שנדרש פה, תעשה את הפעולה הזאת. מה יכול להיות? והוא אינו יודע שעבודתה בכך. הרי אנחנו מדברים על האליל שנקרא בעל פעור, וזה דווקא הצורה שבו עובדים את האליל הזה. ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפו בתורת משה רבך. שנאמר, המה באו בעל פור וינזרו לבושת והיו שקוצים כאהבם. רשי אומר כאהבם, מתוך תאוות אהבתם לזנות היו משוקצים שכופרים בקדוש ברוך הוא. אנחנו ממשיכים בגמרא עם פסוקים שקשורים לבלעם, ואנחנו בשורות הבאות אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות קודם כל מספרים 1 עד 3 במעוינים קטנים, הם בצד כתבנו שלוש מחלוקות רבי אליעזר ורבי יהושע בפירוש מילים. הגמרא, וישב ישראל בשיטים. רבי אליעזר אומר שיטים שם מקום. רבי יהושע אומר שנתעסקו בדברי שטות. אנחנו מדברים בפסוקים שקשורים לאותו נקרא אותו עצה שנתן בלעם לבלק להציב אנשים כמו שקראנו לפני כן לקראת מעשה זנות ציבורי. ואז הופיע רבי אליעזר וישב ישראל בשיטים, פשוט זה היה המקום. אצל רבי יהושע זה מתאר מה היה שם, דברי שטות, כוונה עבירות. הפסוק ב' כתוב שם ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן. רבי אליעזר אומר ארומות פגעו בהן. מהפסוק לומדים שהמפגש היה בזמן שאותן צעירות היו ארומות. רבי יהושע אומר שנעשו כולן בעלי קריין, תקרנה לשון קרי. מהי לשון רפידים? כאן אנחנו, רש"י מסביר שמאחר שעסקנו בשתי השורות הקודמות במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בפירוש שם מקום, גם על פסוק זה שנמצא בשמות פרק י"ז פסוק ח' שכתוב שם ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שורת הגמרא פה מהי לשון רפידים. רבי אליעזר אומר רפידים שמע, ואם אתם תשימו לב בגמרות המסומנות שלנו אנחנו קיבקבנו המילה שמע כדי ליצור קשר עם מה שרבי אליעזר אמר לפני שתי שורות בקשר לשיטים, שגם שם הוא אמר זה השם של המקום. רבי יהושע אומר המילה רפידים מתאר מצבם שריפו, לשון רפיון, עצמם מדברי תורה, שנאמר לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. האבות לא פנו אל הבנים להיטיב להם בגלל רפיון ידיים, וזה לשון רפידים. אמר ביוחנן, כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער, שנאמר, ויהיו כאן מספר הוכחות לתופעה הזאת. וישב ישראל בשיטים ויח אל העם לזנות אל בנות מואב. וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז רואים שוב פעם אחרי וישב בא הצער של יוסף ואחיו. וישב ישראל בארץ גושן ויקרבו ימי ישראל למות. וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תינתו, ויקם השם שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך ובאדום. כעת מצטטים פסוק בקשר למלחמת מדיין. כתוב את מלכי מדיין הרגו על חלליהם וכו', את בלעם בן בעור הרגו בחרב. אז היה מלחמה שהתורה מספרת עליה אחרי הזנות של בנות שבנות מדיין גרמו עם בני ישראל. הקדוש ברוך הוא ציווה ללחום ולנצח להשמיד את מדיין, ובפסוקים האלו מוזכר שבמשך המלחמה את בלעם בן בעור הרגו בחרב. בלעם מהי באי אתם? אני רוצה להוסיף שבלעם עצמו, על פי מה שאפשר לראות בחומש בתרגום מוקלוס, הוא היה מארם. למשל, יש במדבר פרח הבית פסוק A, התרגום אונקלוס מביא כך, שכך היה. וגם בדף כופהי עמוד א', ליאל, הגמרא מביא שבלעם היה בן באור, כך כתוב בתורה, ומה זה, מי הוא היה באור? הוא היה לבן הארמי, מארם. וגם במדבר פרק ח"ג פסוק ז' כתוב, וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, שמלך מואב ינחני כבר להנהיג אותי, לקח אותי מן ארם. אז השאלה די במקום, אם מדובר פה במלחמה בין ישראל למדיין, מה עושה בלעם שם? הוא בכלל היה ממקום אחר, מארם. אמר רבי יוחנן, הגמרא ממשיכה, ליטול שכר 24,000 שיפים בישראל. סך הכל בלעם היה נותן עצות, נתן עצה לערוך את הזנות הציבורי שלמדנו עליו, זה עצתו. אז בתור נותן עצות מגיע לו שכר עבודה, אז הוא בא לקחת שכר על כך שהוא נתן עצה שבשיטתם הייתה עצה מצליחה. 24,000 יהודים מתו, זה משהו, זה מסביר את הנוכחות שלו במלחמת מדיין. אמר מוזוטרה בר טוביה, אמר רב, היינו דאמרי אינשי, גם לעזלה למיבי קרני, הגמר הולך לבקש שכר, עודני דהבולי גזיזן מיני, והאוזן שהיה לו חתכו אותו ממנו. ואת בלעם בן באור הקוסם, זו פסוק שנמצא ביהושע פרק ג' פסוק חף ב'. הגמרא שואל, מה זה קוסם? נביא הוא. אמר רבי יוחנן, בתחילה נביא, ולבסוף שהוא נתן עיניו לקלל ישראל, אז נתלה ממנו הנבואה והוא נעשה קוסם. אמר פאפה, היינו דאמרי אינשי, מסגני ושילתי אבי אייזן לגברי נגרי. מה שאומר, מסגני ושילתי אבי, אשת סגנים ושרים הייתה, כלומר אישה חשובה, אייזן לגברי נגר, זינתה למושכי חבר ספינה, ושנחינה נגרי חרשים. אבל אחרי שהיא עסקה בזנות, אז חשיבותה ירדה, והיא יכלה להתחבר רק עם גברים במעמד נמוך, כמו מושכי חבר ספינות או נגרים. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם. שוב פעם אנחנו מציינים פסוק חבד ביהושע פרק חב ג', המילה אל חלליהם משמע מיתות הרבה, וכפי שהזכרנו שבפסוק הזה מוזכר מיתת בלעם. אז איך נסביר העובדה שהיו מיתות הרבה? אמר רב שקימו בו, כוונה בבלעם, כפי שעוד פעם הפסוק שציטטנו עכשיו ראינו בסוף עמוד א' שמוזכר בפסוק מיתת בלעם. אז מיתת בלעם מת במיתות הרבה, מה הכוונה? שקימו בו ארבע מיתות, סקילה ושריפה, עירג וחנק. רשי אומר בשורה הראשונה, הרגו אל חלליהם, מיתות הרבה משמע שתלו וציטו אש תחת הצליבה וחתכו ראשו ונפל לתוך האש, תליה היינו חנק, חתיכת הראש הרג, כשנפל לארץ סקילה, כשנפל לאור היינו שריפה. הגמרא בשורה שלישית ממשיכה, אמר לי אהו מינה מין כופר לרבי חנינה, מי שמיע לך בלעם בר כמה אבי? אמר לי רבי חנינה עונה, מכתב לא כתיב, לא כתוב בין כמה הוא היה שמת, אלא מדכתיב אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, לא יחצו כמנה חצי חיים, בר תלתין ותלת שנין או בר תלתין וארבע. הרי הימי, הפסוק אומר ימי שנותינו בהם 70 שנה. אם כתוב פה בתהילים פרק נ"ה לא יחצו, לא יגיעו לחצי, אז החצי של 70 זה 35, אבל לא יגיעו לזה, אז בין כמה הוא? מקסימום בין 33 או 34. אמר לי המין עונה לרבי חנינה, שפיר קמרי, אמרת דבר נכון, לדידי חזי לי פנקסי דבילם, אני מצאתי מין מחברת או מין פנקס שהיה לבילם, והכתיב בי בר תדן כלת שנים בילם חגירה כד קטי לידי פנקס ליסתה, אותו בילם שהיה חגירה, חיגר, פיסח, צולע. וזה אגב ראינו בדף קוף אי עמוד א', ארבע שורות מהסוף, בלעם היה חיבר ברגלו אחת. אז הוא היה בן 33 כשהרג אותו פנחס ליסתה, ורשי אומר על פנחס ליסתה שר צבא, ואפילו קטלי אחר, אפילו אם מישהו אחר בפועל הרג אותו, כל המלחמה נקראת על שמו. הגמרא ממשיכה, אמר לי מור ברי דרבינה לרברי, אז מור ברי דרבינה אמר לבנו, בכל הוא, כל המלאכים וההדיוטות שהזכרנו שאין להם חלק ביום הבא, לא תפיס למדרש, אל תתפוס הזדמנות לדרוש אותם לגנאי. בדף קד עמוד ב, בסוף העמוד אפילו ראינו גישה כזאת אצל דורשי רשימות וכולי עין שם. אז בכל אלו שנמנו כאין להם חלק מבא, לא לעסוק בדרשות עליהם לגנאי. לבר מבילם הרשע שהוא גם ברשימה, וכמה דמשכחת בי דרוש בי, מה שתמצא לדרוש בו לגנאי תעשה. כעת עוברים לעוד אחד מהרשימה השחורה של הדיוטות שאין להם חלק לום הבא, דואג האדומי. כתיב דואג הוא כתיב דויג. אמר רבי יוחנן, בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג שמה יצא זה לתרבות רעה. לאחר שיצא אמר וי, זה השם השני שראינו, דו יג, וי שיצא זה. סימן גיבור ורשע וצדיק חיל וסופר, סימן לדברים שאנחנו נלמד עליהם בהמשך. בגמרות המסומנות אפשר לראות סדרה לא קצרה של דרשות של רבי יצחק, כפי שאנחנו מציינים במבנה שכתבנו בשוליים. הסדרה הזה יופיע גם עם פס כפול שמדגיש את הביטוי מי דכתיב, הקשורים לדואג. כל הדרשות אלו קשורים לדואג האדומי. הגמרא, אמר רבי יצחק, מי דכתיב, מה תתעלה ברע גיבור חסד כאיל כל היום? אמר לא הקדוש ברוך הוא לדואג, לא גיבור בתורה אתה? אנחנו הזכרנו את זה בעבר, שדואג אדומי היה אדם גדול בתורה. מה תתעלל ברעה? למה אתה עסוק בסיפורי לשון הרע על דוד? אגב, ראינו בדף צדי ג' עמוד ב', תשע שורות מראש עמוד, התיאור על העיסוק דואג בלשון הרע על דוד המלך. אבל אתה אומר הקדוש ברוך אתה אדם גדול בתורה, למה אתה עוסק בדבר שולי ושלילי הזה? לא חסד כן נטוי עליך כל היום? לא, אז אתה לא חכם בתורה אתה? ואמר רבי יצחק, מהי דכתיב? ולרשם האלוקים, מה לך לספר חוקים? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג, הרשע, מה לך לספר חוקי? כשאתה מגיע לפרשת מרצחים, שהוא היה אחרי על הרג נוב עיר הכהנים, ופרשת מספרי לשון הרע, מה אתה דורש בהם? ותישא בריתי עלי פיך. המילה פיך באה להפוקה ולא בלב. אמר רבמי, אין תורתו שדואג אלא משפה ולחוץ. זאת אומרת, נכון, הוא למד הרבה, אבל הפנמה של הלימוד זה לא היה. היה מן השפה ולחוץ, לא בלב. ואמר רבי יצחק, מה דכתיב? ויראו צדיקים ויראו ועליו ישחקו. בתחילה, ייראו. היו פוחדים, הצדיקים, שראו את דואג, והוא היה גם, הוא היה אדם גדול בתורה, די מרשים בידיעותיו. היה פחד שאנשים לא ילמדו ממנו כאדם שחוטא ומצליח. ובסוף ישחקו, רש"י מציין, כשהוא מת בחצי ימיו. אז הצדיקים שהוזכרו פה בפסוק, הם יכלו לחייך, יכלו לצחוק, כשכבר אין בעיה, אין פחד שאנשים ילמדו ממנו. וגם רבי יצחק, מה דכתיב? חיל בלה ויקיענו מבטנו ירישנו כן. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, ימות דואג. הוא רצה לראות מותו של דואג. אמר לו, חיל בלה ויקיענו. רש"י מסביר, אמתן עד שתשכח תורתו. ובינתיים הבן אדם הוא מלומד, הוא למדן, הוא גאון בתורה. אני לא יכול לחסל אותו כמו שאתה מבקש. הסיכוי היחיד זה רק להמתין עד שהוא ישכח תורתו. אמר לפניו דוד, עונה לקדוש ברוך הוא, מבטנו ירישנו כן. ורש"י אומר, אל תמתין לו עד שתשתכח, אלא תמהר ותשכיחנו, תגרום לו לשכוח. ויאמר רבי יצחק, מהי דכתיב? גם כן התעצחה לנצח. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, נהייתי דואג לעולם הדעתי, מצידי שדואג ייכנס לעולם הבא. אמר לפניו, גם כן התעצחה לנצח, הוא תחתוך אותו לנתץ אותו מכל אפשרות להגיע לעולם הבא. מהי דכתיב? יחדך ואיסחך מאוהל ושרשך מארץ חיים סלע. אמר הקדוש ברוך הוא, למו שמיצה מבי מדרש המשמי, שמצידי שיגידו שמועות תורניות, שיעורי תורה בבית מדרש משמי בשמו של דואג. אמר לפניו, על זה הפסוק שקראנו, יחדך ויסחך מאוהל. מאוהל כוונה מבית מדרש, לחתוך אותו שלא להזכיר שום דבר בשמו בבתי מדרש. להווה לבנין רבנן. אז לפחות אומר הקדוש ברוך הוא שיזכה דואג לצאצאים תלמידי חכמים. על זה דוד עונה, ושרשך מארץ חיים סלע. גם השורשים, הכוונה הדורות הבאים, גם כן שהם יחתכו ולא, שלא יהיה. ויאמר רבי יצחק, מהי דכתיב? היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים. עכשיו הגמרא מסבירה את הקטע קטע. היה סופר כל אותיות שבתורה. היכולת לספור את כל אותיות התורה. היה שוקל, ששוקל כל קלים וחמים שבתורה. היה סופר את המגדלים, שהיה סופר 300 הלכות פסוקות במגדל הפורח באוויר. כל מה שקראנו עכשיו מהווה תיאור של גדלות התורה שהיה בדואג. הוא היה לו היכולת לעקוב אחר ולספור את כל אותיות התורה, היה לו יכולת לדרוש קל וחומר, והיה לו הרבה תורה בעניין הסוגיה שנקראת מגדל הפורח באוויר. עכשיו, למה מתכוונים כשמדברים על מגדל הפורח באוויר? אז יש ברשי, יש לו מספר פירושים, לפחות יש ארבע פירושים ברשי לאיזו תחום זה קשור. אחד מהפירושים הוא מגדל הפורח באוויר, שהמגדל זה אות למד, ובראשו של הלמד יש מה שאנחנו קוראים תג, תג עליונה שלמעלה מן הלמד, כך כותב רשי. מפני מה כפופה למטה? למה היא נכתבת בצורה כזאת, כפופה למטה? אז על הדבר הזה היו לו 300 פירושים, הלכות פסוקות בעניין הזה. יש עוד מהלכים שמקשרים את העניין הזה שמגדל פורח באוויר לסוגיה שקשור לדיני תומת אוהל, ורשי מזכיר את זה בין היתר. ויש עוד כמה פירושים. נחזור לגמרא. אמר רבי עמי, 400 בעיות באו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוויר, ולא איפשת לאו חד. הם היו דואג וגם אחיתופל, היו גדולי תורה, שרק בסוגיה הזאת של מגדל הפורח באוויר היו להם 400 שאלות שאף אחד מהם קיבל תשובה. וזה לפי רבי עמי מובא כציון גדלות דואג ואחיתופל. על זה רבא מגיב. אמר רבא, רבותה או רבותה למיבי ביה, מה זה? זה גדלות להקשות קושיות? יש דברים יותר גדולים. והנה רבא ממשיך עם מה שקראנו בגמרות המסומנות, דחייה ארוכה. זה 4 שורות. בשני דרב יהודה, כל התנועי בנזיקין. כל העיסוק הלימודי, התלמודי, היה בסדר נזיקין. בזמן שיש עוד חמישה סדרי משנה שבהם לא עסקו, כל הלימוד שלהם היה בנזיקין. וענן, אומר רבה, ענן שאנחנו נגיד שני דורות אחרי רב יהודה, כמתנינן טובה באוקסין, או יש גרסה ענן כמתנינן טובה בשיטה סדרי, בשישה סדרים אנחנו מתמצאים, ואוקסין זה מסכת בסדר טהרות, נחשב תחום עמוק וקשה להבנה, ויש לנו הרבה בתחום הזה, הרבה לימוד בזה. וכי אבי מתי רב יהודה, אישה שכובשת ירק בגדרה, ויאמרי לה עוד גיוסה, זיתין שכבשן בטרפן תאורים. אלו הם משניות ועניינים שהוזכרו במסכת עוקצין. אנחנו בשיעור שלנו לא ניכנס לסוגיות האלו, מה הכוונה שעומד מאחוריהם, אבל מספיק לנו לציין שכשרב יהודה היה מגיע למשניות האלו, אמר, הוא תיאר את ההתמודדות שלו עם המשניות האלו, הוויות דרב ושמו כחזינה. אני רואה דברים חמורים, קשים לבנה, כמו הקושיות שרב ושמואל מעלים לאורך התלמוד. ככה אני רואה פה במשניות האלו. כלומר, דברים קשים להבנה. והנן אומר רבה, כמה נינן בוקסן תלת שרי מטיפתה. יש לנו 13 תשובות לכל שאלה, לכל נושא שנמצא שם במסכת רוקצין. אז בעניין, נגיד, יכולות בלימוד תורה, אומר רבה, אנחנו גדולים, גוברים על רב יהודה. אבל מה? רב יהודה, כשמדובר בעת צרה, כמו זמן שגוזרים תענית, חוסר גשמים, שעת בצורת, יש, כפי שמסופר במסכת תענית, הנהגות ודרכים איך לגשת לתענית. ואחד מהדברים האלו אנחנו מכירים מתשעה באב למשל, או מיום כיפור, שאנחנו מורידים את הנעליים. ורב יהודה שלף מסני, הוא היה מוריד רק נעל אחד ויעת המיטרה, וכבר היה יורד גשם. וענן, אומר רבה, כשאנחנו אמורים להתמודד עם בצורת, צבחינן, סורקים בתפילה, ולכה דמשכחבן, ואף אחד לא מקשיב, לא עונים לתפילותינו מן השמיים. אז מה כאן ההבדיל? למה אצל רב יהודה שהיה פחות גדול בעצם לימוד, ביכולות בלימוד תורה, אבל מבחינת הכוח התפילה וההקשבה שהוא קיבל מן השמיים עובר עלינו בהרבה, אלא הקדוש ברוך הוא ליבה, ללב, ליבה הבאי, הוא צריך את הלב. תכתיב השם יראה ללבב. אז זה שתיארנו מקודם את דואג והחיתופל, שיש להם כל כך הרבה 400 קושיות שאף אחד מהם קיבל תשובה, זה אמור להראות את גדלות האנשים האלו? לא כן הדברים, כי בזמן שהתורה מן השפה ולחוץ, איך אומרים? פשוט זה לא זה, כי הקדוש ברוך הוא מחפש איך אדם מפנים את התורה. ראינו מקודם בגמרא דרשה שהדגישה את המילה פיחה, ואמרנו שזה היה מן השפה ולחוץ, פיחה ולא ללבב, והם לא הפנימו את התורה. נמשיך בגמרא. אמר רב משרשיה, דואג ואחיתופל לא אבו סברי שמיתה. זה גישה ממש רחוק מאוד ממה שאמרנו עד עכשיו. מה כפלה מוזוטרה, אתה אומר שהם לא סברי שמיתה, לא הבינו את הלימוד, לא יכלו להגיד סברות בלימוד שלהם? מן דכתיב בי איי סופר איי שוקל איי סופר את המגדלים, שאמרנו מקודם תיאור של דואג, ואת אמרת לא אבו סברי שמיתה, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אלא לא אבו סלקלו שמיתה אליבא דאילכתא, היו גאוני תורה, אבל לזכות שהמסקנות שלהם בלימוד תורה גם כן התקבלו כפסק הלכה, הם לא זכו לזה. דכתיב סוד השם ליראיו. שוב פעם, הקדוש ברוך הוא מחפש יראת שמיים, ועם התורה מן השפה ולחוץ, לא להתפלא שהדברים שלהם לא מתקבלים להלכה. אמר רבי עמי, לא מת דואג עד ששכח תלמודו, שנאמר הוא ימות באין מוסר וברוב עברתו ישגה. ניתן לקשר את זה למה שראינו מקודם, שדוד המלך ביקש שהקדוש ברוך הוא ימית את דואג, והקדוש ברוך הוא ענה לו שהוא הרי מלא תורה, אי אפשר לפגוע בו עד שהוא ישכח את תורתו. ובאמת זה מה שאנחנו ראינו עכשיו בגמרא, ש איך הקדוש ברוך הוא ענה לו חיל בלה וקיינו. רבי ימי מחזק את את העניין הזה שהוא לא עומד עד שהוא באמת שכח תלמודו. רב אמר נצטרה, שדואג נהיה מצורה, שנאמר יצמתה כל זונה ממקה, כתיבתם לצמיתות ומתרגמינן לחלוטין. וצנען אין בין מוסגר ומוחלט אלא פריאה ופרימה. אז יש כאן השוואה מילולי. אצל דואג כתוב יצמתה, יצמתה, ואצל נגעים, את צרת שכתוב בתורה, כתוב לצמיתות, והמילה לצמיתות מתורגם בתרגום לחלוטין. והלשון חלוט אנחנו מכירים בקשר לצרת. יש מצורע מוסגר, מצורע מוחלט, ומה שחשוב לנו רק להכיר בכך שהמילה מוחלט הוא קשור לצורעת. אז בדרך התרגום והשוואת המילים אנחנו לומדים ש שדואג היה מצורע. יש לתקן טעות, הפסוק בויקרא פרק כ"ה פסוק כ"ג שמוזכר בו לצמיתות, שם לא מדובר בצורעת, זה היה טעות שלנו, אלא כתוב שם והארץ לא תימכר לצמיתות, וזה לא קשור לענייני צורעת בכלל, אלא מופיע שם המילה לצמיתות, והתרגום של המילה צמיתות זו הקשר שלנו אל צורעת. אז מהשוואת מילים יצמתה לצמיתות, והתרגום של צמיתות זה לחלוטין, והמילה לחלוטין קשור לענייני צורת, כי שם מופיע המושג של מצורה מוחלט. ובכך אנחנו למדנו שדואג נהיה מצורה. כעת יש לנו צורה חדשה, צורת בית, וכתבנו בצד, בשוליים, סדרה של רבי יוחנן בעניין דואג ואחיתופל. אמר רבי יוחנן, שלושה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג. אחד ששכח תלמודו, ואחד ששרף נשמתו, ואחד שפיזר אפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. נראה לעניות דעתי שלאורך כל הגמרא, למרות שדובר באדם רשע עד כדי כך שכתוב אין לו חיל ולא מפה, עצם הקשר שלו עם כל המגרעות שבדר לתורה, נכון, מן השפה ולחוץ, הוא לא הפנים וכו' וכו', אבל איכשהו בעיני הקדוש ברוך הוא יש לזה ערך לא מעט. עד כדי כך שראינו שהקדוש ברוך הוא איסס לחסל אותו, לגמור איתו, כפי שראינו בשורות הקודמות. וגם פה, נכון, הוא חוסל, אבל איפה פוזר אפרו? בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. גם עד הסוף נשאר קשר בין הרשע הזה, דואג, אבל בגלל תורתו זכה לכך שאפרו פוזר בבתי מדרשות. ואמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה מבחינת היסטורי, דואג בימי שאול ואחיתופל בימי דוד. ויום רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם, הם לא הגיעו לחצי הגיל של אדם, כפי שאמרנו מקודם, ימי שנותנו בהם 70 שנה, הם לא חיו עד אפילו גיל 35. תניא נמי אחי, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. כל שנותיו של דואג לא היו אלא 34, ושל אחיתופל אינן אלא 33. ויאמר רבי יוחנן, בתחילה קרא דוד לאחיתופל רבו, ולבסוף, כוונה בהמשך, קראו חברו, ולבסוף קראו תלמידו. בתחילה קראו רבו, אולי רק נציין שאחיתופל הוא זה שהצטרף למרד אבשלום ונתן עצה לאבשלום להרוג את דוד. אבל לפני כל זה אחיתופל היה אדם גאון, חכם, בעל עצה עליונה, ובכך אנחנו אומרים פה שבהתחלה, לפני כל הבעיות שנוצרו, דוד מאוד כיבד את אחיתופל עד כדי כך שהוא קרא לו רבו, בהמשך חברו, ובסוף קרוא תלמידו. וכאן ההוכחות: בתחילה קרוא רבו, ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי, אלופי כוונה רבי, ובסוף קרוא חברו, אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים נהלך ברגש, יחד שוויוניות, חבר. ובסוף קרוא תלמידו, גם איש שלומי אשר בטחתי בו. הגמרא ממשיכה עם הפסוק בדף קוף זין, אוכל לחמי הגדיל עליי עקב. אוכל לחמי, רשי אומר, אוכל לחמי לומד תורתי, דהיינו אחיתופל נהפך להיות תלמידו. עד כאן שיעורנו להיום.